אפשר לדמיין סיטואציה כזו, לוקחים את אחת המסורות הכי תוססות, הכי מוכרות ואהובות שיש. מאות אלפי אנשים עולים להר, שרים ומדליקים מדורות, חוגגים איזו אחדות והמשכיות היסטורית כזו.
לגמרי, סוג של אירוע סי תרבותי.
בדיוק. ואז משום מקום מתפרסם טקסט. טקסט שמצייר קבל עם ועדה, שכל אדם, אבל כל אדם שלוקח חלק באירוע הזה, מבצע בפועל אקט של עבודה זרה, שכל ההתכנסות הזו היא לא פחות מפולחן פגני, עיוור וממש מסוכן.
כשזה, תשמע, זה חתיכת משפט להגיד על אירוע בסדר גודל כזה.
חד משמעית. וזה בדיוק קו השבר שאנחנו עומדים לחקור היום. המקור שעומד במרכז החקירה המעמיקה שלנו פה, הוא פורסם ממש היום, ברביעי במאי 2026, מדובר במאמר מאוד חריף. פרובוקטיבי, לא מתנצל בשום צורה, מעט כותב בשם חן שאולוב. הטקסט הזה יוצא פשוט למתקפה חזיתית, כמעט אלימה הייתי אומר מבחינה טקסטואלית, נגד מסורת לג בעומר, נגד העלייה להר מירון, ואפילו, וזה מטורף, נגד ספר הזוהר עצמו.
כן, לפני שנצלול פנימה לתוך המכניקה של הטענות האלה, אנחנו באמת חייבים להציב פה גבולות גזרה ברורים לדיון. הטקסט הזה הוא ספוג, פשוט ספוג במטען דתי, תיאולוגי ופולמוסי עצום. הוא לא מנסה להיות מעודן אפילו לרגע. והמטרה שלנו כאן, חשוב להגיד, היא לא להסכים עם הכותב וגם לא לשפוט או להתנגד לו. אנחנו לא לוקחים פה שום צד בוויכוח העתיק והטעון הזה.
נכון, הרי זה לא תפקיד שלנו.
בדיוק. התפקיד שלנו בחקירה הזו הוא להיות סוג של מנתחים של טקסט, להבין את האנטומיה של הטיעון שלו, לפרק את ההיגיון הפנימי שהכותב מציג, ולשקף את המחלוקות העמוקות שרוחשות מתחת לפני השטח. המטרה היא שכל מי שמאזין לנו יוכל להבין מה בעצם עומד פה על כף המאזניים.
הגישה הזו קריטית, תראי, כי הטקסט באמת לא משאיר שבויים. המשימה שלנו, המשימה היא לפצח כיצד מסורת עממית ענקית כזו, שנתפסת כשיא הרגש הדתי, מוגדרת פתאום כעבודה זרה אלילית. ומעבר לזה יש לו גם פתרון. פתרון מאוד לא שגרתי, מבוסס על מנגנון פסיכולוגי וחברתי מרתק, שגם אליו נגיע. אז אוקיי, בואו נפרק את זה. המחבר פשוט שומט את הקרקע תחת הלגיטימציה של לג בעומר כחג.
כן, הוא בעצם טוען שהמונח חג הוא איזה מסווה מסוכן. הטענה המרכזית שלו היא שלג בעומר במירון נותק לחלוטין מכל שורש יהודי הלכתי. זה הפך לטענתו לאירוע של עבודה זרה בצורה הכי גולמית שלה. ומה שמעניין זה שהוא לא נשען רק על תיאוריות אקדמיות מנותקות או משהו.
הוא ממש יורד לשטח.
לגמרי, הוא מביא ראיות פיזיות, ספציפית הוא מדבר על אלונים שמחולקים להמונים שם בהילולה. הוא משתמש בהם כדי להמחיש את עומק הקלקול לשיטתו. הוא מצטט מתוך אלון תפילה כזה, ואני אקריא את זה רגע במדויק. כתוב שם, אני עבדך, בא בבקשה גדולה אליך, התנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שתעשה שאלתי ובקשתי להשפיע עלינו חסדים וישועות, ותמלא את כל משאלות לבבי.
וואו. כאן זה נהיה ממש מעניין, כי כשאני מנסה להבין את הפסיכולוגיה, שמאחורי תפילה כזו, זה נראה קצת כמו ניסיון לעשות מעקף. בני אדם מטבעה מחפשים משהו מוחשי, נכון? קשה לנהל מערכת יחסים אינטימית עם ישות אינסופית ומופשטת לגמרי, כמו הבורא.
נכון, זה צורך אנושי מאוד בסיסי.
אז באופן פסיכולוגי, הרבה יותר קל לפנות לדמות אנושית. לסוג של אבטר, נגיש. זה אנלוגיה פשוטה, זה כמו שאדם יעדיף לדבר עם מנהל העבודה בשטח שהוא מכיר, במקום לשלוח אימייל רשמי למנכ״ל החברה שיושב באיזה מגדל קומה 80. אבל השאלה היא, האם המחבר רואה את זה ככה? כחולשה אנושית מובנית, כטעות טקטית, או שזה מבחינתו משהו הרבה יותר אפל.
תראה, מה שמרתק כאן הוא שהכותב שולל לחלוטין את הרעיון שזו רק חולשה, או איזה בלבול בשרשרת הפיקוד. עבורו זה שבר תיאולוגי מוחלט. מה שבאמת מחריד אותו בטקסט של האלון הזה, זה ההיעדר של אלוהים משם.
אלוהים בכלל לא מוזכר?
לא. הוא לא מוזכר אפילו כגורם מתווך או כסמכות עליונה בטקסט הזה. הפנייה למת כאל איזה מקור כוח עצמאי שיכול להשפיע הישועות בעצמו, זו מבחינתו ההחלפה מלאה של הריבון. הוא אומר שלקחת בשר ודם, אדם שכבר לא בין החיים, ולתת לו סמכויות אלוהיות, זו פשוט ההגדרה המילונית והכי חמורה של עבודה זרה וגידוף.
אבל זה מציב אותנו פה מול פרדוקס ענק. הרי האנשים שמחלקים את העלונים האלה, הם תופסים את עצמם כיהודים מאמינים לכל דבר. אנשים שמדקדקים במצוות ושומרים הלכה. אז אם הכותב מגיע וזורק פצצה כזו, שהוא קורא לזה אלילות, על מה הוא בעצם ננשן מבחינה הלכתית? חייב להיות לו בסיס חזק.
אז פה אנחנו נכנסים ללב הטיעון שלו. הוא נשען על הקאנון ההלכתי הכי רציונלי ומחמיר ביהדות על משנתו של הרמב״ם. הוא לוקח משם שני מקורות עיקריים. הראשון זה מתוך הלכות עבודה זרה. הרמב״ם אוסר שם באופן גורף לפנות או להתפלל לכל נברא שהוא. הוא מונה שם מלאכים, כוכבים, והכותב לוקח את זה לשלב הבא. בבחינת קל וחומר.
כלומר, אם אסור למלאכים, אז בטח שלא לאנשים.
בדיוק. אם אסור להתפלל למלאכים שהם ישויות רוחניות עוצמתיות, ברור שאסור לבקש דבר מאדם מת. למעשה, במילים של הכותב, אדם מת הוא הבריאה הכי חלושה בטבע. כי הרי אין לו יותר שום כוח או יכולת פעולה.
רגע, הבריאה הכי חלושה זו תפיסה שממש מחדדת את הפער כאן. העולים להר מסתכלים על הצדיק כישות עצומה. סוג של צינור קוסמי שמשפיע על המציאות. והכותב אומר, לא, זה פשוט הגורם הכי חלש וחסר השפעה בבריאה.
בדיוק ההפך המוחלט. והוא לא עוצר שם, הוא נשען גם על היסוד החמישי של הרמב״ם מתוך עקרי האמונה. היסוד הזה סוגר כל דלת אפשרית למתווכים. הוא קובע חד משמעית שמתפללים אך ורק לבורא. כל פיו יתעלה יכוונו המחשבות. אבל תראה, המהלך הכי מבריק והוקצני שלו בכלל לא מגיע מהרמב״ם, הוא מגיע מרבי שמעון בר יוחאי בעצמו.
רגע, מה? הוא מגייס את רשב"י כדי לתקוף את האנשים שחוגגים לרשב"י?
כן, מדהים, נכון. הוא מביא ציטוט מהתלמוד הבבלי, ממסכת סנהדרין. רשב"י אומר שם, ואני מצטטת, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. כלומר, מי שיוצר שותפות כזו בין אלוהים לבין גורם אחר, מאבד את מקומו בעולם.
אז מה כל זה אומר בעצם? כי יש פה אירוניה פשוט מהדהדת. אם אני קורא את המאמר, עולה פה תמונה טרגית עבור החוגגים. מאות אלפי אנשים משקיעים זמן וכסף וזהה כדי לכבד את רשב"י. אבל לפי הניתוח הזה, אותה פעולה בדיוק שהם עושים בשבילו, הפנייה אליו כאל מתווך, זו בדיוק הפעולה שרשב"י אמר שהיא עוקרת אדם מן העולם.
זו בין התיאולוגיה היבשה ללהט בשטח, היא לא נשארת רק בספרים, היא מתפוצצת במציאות. הכותב לוקח אותנו ממש אל תוך הכאוס והאלימות שמתרחשים בהר מירון. הוא עושה את זה דרך רעיון עם דמות שהוא מכנה יהודה טומהוק.
טומהוק. זה כינוי די קרבי.
כן, ולא במקרה. המחבר מספר שהוא נתן לו את הכינוי הזה אחרי שאותו יהודה פשוט קרא לו מחבל דאש. וזה רק בגלל החזות החיצונית שלו. אבל הציטוטים שהוא מביא מאותו טומהוק הם מיועדים לתת הצצה פסיכולוגית להלך הרוח שמסביב לקבר. טומהוק ברעיון הזה הוא זועם על המשטרה. הוא טוען שיש לשוטרים במירון דם בעיניים. אבל מה שמזעזע את הכותב זה לא התלונות על המשטרה.
אלא לאן שהאלימות הזו לוקחת אותם.
כן, התפיסה הפטליסטית.
כי שומעים שם רטוריקה שמזכירה קצת, לא יודע, קדושים מעונים, רטוריקה שמאוד קשה להקל בתוך דת שמקדשת את החיים.
המילים המדויקות של טומהוק, כמו שהכותב מביא אותן, הן אנחנו רוצים למות בשביל הצדיק, אנחנו רוצים שיפלו עלינו טילים בשביל הצדיק.
וואו.
כן, הצהרה של הקרבה עצמית טוטלית. וטומהוק אפילו מציע תחליף, הוא אומר, מי שרוצה לחגוג בלי לחטוף מכות, שיטוס לאומן לרבי נחמן באוקראינה. והכותב משתמש בכל זה כדי להראות, לשיטתו כמובן, עד כמה עמוקה ההשכה. הוא שואל איפה בהיסטוריה היהודית יש דרישה למות עבור פולחן של איזה צדיק בשר ודם. הרי התורה אומרת וחי בהם. הנכונות הזו למות עבור הצדיק היא לדעתו סטייה רדיקלית.
תשמעי, כשאני מקשיב לזה, השאיפה לטילים, המוות עבור הצדיק, ואז ההגדרה של הכותב שזו אלילות, יש פה איזה קושי לוגי שאני בטוח שגם המחבר היה חייב להתמודד איתו.
איזה קושי?
אם הפולחן הזה הוא כזה נורא, כזה כופר ומחלל את שם הבורא, איך הכותב מסביר לעצמו שאלוהים מאפשר לזה לקרות? כאילו, מאות שנים שזה מתפתח, הרשב"י מוכפש לטענתו, ואין שום התערבות מלמעלה. אלוהים פשוט שותק.
שאלה מעולה, והוא באמת לא מתחמק מזה. הכותב מודה שהשתיקה הזו היא פלא שהוא, במילים שלו, מעבר לבינתנו. אבל הוא כן מספק תשובה פילוסופית אחת מרכזית. הבחירה החופשית.
כדי שיהיה ערך לבחירה בטוב, צריך שתהיה אפשרות אמיתית לבחור ברע.
בדיוק. הוא מסביר שהבורא מעניק לאדם בחירה חופשית מוחלטת, וזה אומר לאפשר מרחב טעות בלתי מוגבל. אפילו, וזה מה שמדהים, אפילו אם זה אומר שאנשים ייקחו דמות מרכזית, יחסו לכוחות של עליל, ויעשו הפוך לגמרי מכוונת התורה, האל לא יתערב. כי אם הוא היה עוצר את זה, הוא היה שולל את הבחירה. הפולחן הזה באופן אירוני הוא ההוכחה לחופש המוחלט.
אוקיי, אז הניתוח הזה באמת מפרק את המניעים, אבל זה לא נגבר פה. הכותב ממשיך למתקפה שעוקרת הכל מהשורש. הוא שומט את הקרקע תחת שני עמודי הטווח של החג, תחת המקום הארמרון ותחת הספר הזוהר. אם מסתכלים על זה ככה, מזווית חברתית, זה מעלה שאלה חשובה. זה מטורף. קהילה שלמה שהזהות שלה בנויה על הר וספר, ופתאום אומרים להם שההר הוא בכלל תרמית נדלנית, והספר הוא גידוף. איך אפשר להקל את זה?
זה באמת דיסוננס קוגניטיבי מטורף. בוא נתחיל מהגיאוגרפיה. הכותב פשוט מטיל ספק גדול בשאלה אם רשבי בכלל קבור שם במירון. הוא מביא תיאוריה חלופית מאוד פרוזאית, הוא טוען שמקובלים שחיו בצפת היו צריכים מקום פולחן שיהיה להם קרוב ונוח, אז במקום לנסוע רחוק, הם פשוט, כפי שהוא מנסח את זה, העלילו שרשבי קבור שם.
נוחות נטו. זה פשוט להגיד שמאות שנים של דמעות ותפילות זה תוצר של מקום חנייה קרוב למקובלי צפת.
ממש ככה. ומשם הוא עובר לספר. שזה אפילו יותר דרמטי, כי הרי הקבלה העממית נשענת כולה על ספר הזוהר.
ואיך הוא תוקף את הזוהר?
בשפה הכי קיצונית שיש במאמר, הוא מכנה את הספר נוצרי, ארור ותמה.
וואו, נוצרי, ארור ותמה. אלה מילים של מלחמה.
לגמרי, וזה נובע שוב מהרמב״ם. הכותב מזדעזע מהעובדה שבזוהר יש כיעורים פיזיים ומיניים שמיוחסים לאלוהים. למשל השימוש במילה נוקבה, שזה נקבה, או תיאורים כמו קצר אפים. בעולם של הרמב״ם, שבו אלוהים חייב להיות מופשט לחלוטין מכל גשמיות, תיאורים כאלה הם גידוף, תינוף וזימה. הוא פשוט מנקה את רשבי מזה, וטוען שאי אפשר לייחס לתנה כזה כתיבה של ספר כזה.
זהו. אני מנסה לחשוב על אנלוגיה הולמת. זה כאילו שיום אחד נגלה ששייקספיר מעולם לא כתב את רומאו ויוליה, וכל התיאטרון שלו בלונדון זה בכלל זה זיוף שנועד למשוך תיירים. אז אוקיי, הגענו פה לנקודה שהכותב פירק את המנהג, ריסק את הלגיטימציה של ההר, פסל את הספר המקודש. הוא שרף את המועדון. אחרי כזה חורבן, מה הפתרון שלו? איך בכלל מתקנים שבר כזה?
פה אנחנו מגיעים לטוויסט הפסיכולוגי של המאמר. הכותב לא רק הורס, הוא באמת מציע מנגנון תיקון, והוא שואב אותו מהלכות תשובה של הרמב״ם, ספציפית מהלכה שמדברת על אדם שפגע בחבר שלו, וכשהוא בא לבקש סליחה, הוא מגלה שהחבר נפטר.
אוקיי, ומה ההלכה אומרת?
ההלכה דורשת להביא 10 אנשים אל הקבר של הנפטר, ולהתוודות שם מול כולם.
רגע, רגע, עצור פה. הכותב הרגע בילה חצי מאמר כדי להסביר לנו שהמתים הם הבריאה החלושה ביותר ושהם לא שומעים. הוא מסתמך על זה שהמתים אינם יודעים מאומה. אז למה ללכת ולבקש סליחה ממצבת אבן? זה נשמע כמו סתירה מוחלטת לכל הרציונליזם שהוא בנה עד עכשיו.
אתה צודק שזה נשמע ככה, אבל ההסבר פה הוא גאוני. הכותב מסביר, לפי הרמב״ם, שהבקשה בכלל לא מופנית למת. המת באמת לא שומע ולא סולח. הנקודה הקריטית פה היא 10 אנשים. אם תלך לבד, אתה בעצם עושה מעשה של דורש של המתים, כישוף, סיאנס, אבל הנוכחות של 10 אנשים חיים הופכת את זה למשהו אחר לגמרי.
אני מבין. 10 אנשים האלה הם בעצם מיקרוקוסמוס, עדה חיה. זה אקט של בושה, לא פיוס של המת.
בדיוק. זה אקט של שפילות וקנייה חברתית. כשאתה עומד מול 10 אנשים ומודה בטעות נוראית, הבושה צורבת בך. המנגנון הפסיכולוגי הזה נועד למנוע ממך וממי שמסתכל עליך לחזור על אותם חטאים בעתיד.
זה מדהים. למרות שזה קורה בבית קברות, זה טקס שממוקד כולו בחיים. אז איך זה מתקשר ללג בעומר?
הכותב פשוט קורא לעם ישראל לאסוף 10 אנשים ולהקריא שם נוסח וידוי ספציפי שהוא חיבר. בוידוי הזה הם מבקשים סליחה מאלוהים וגם מרשבי עצמו. סליחה שהאמינו בספר הזוהר התמה, סליחה שרקדו סביל המדורות בלג בעומר, במילים שלו כמו גויים ערלים. התיקון האמיתי מגיע דרך הכרה פומבית בשקר.
וואו, זה באמת מסע מורכב שעברנו כאן בתוך המקורות. התחלנו עם הטענה שלג בעומר הפך לעבודה זרה נגד חוקי הרמב״ם. עברנו דרך ההתנגשויות האלימות בשטח בהר מירון, עם אנשים שמוכנים למות עבור הצדיק, ראינו את הפירוק ההיסטורי של מיקום הקבר ושל ספר הזוהר, וסיימנו בפתרון, פתרון שמבוסס על בקשת סליחה קבוצתית ככלי חברתי לתיקון הפסיכולוגיה של החיים ולא של המתים.
כן, ואני חושבת שזה הזמן הכי טוב להזכיר ששוב התפקיד שלנו בחקירה הזו היה רק לשקף את הטיעונים הנוקבים של חן שאולוב מהטקסט המקורי. לא לקחת צד בוויכוח ההיסטורי והדתי המאוד טעון הזה. המטרה היא להבין את הרעיונות, לא בהכרח להסכים איתם.
לחלוטין. ורגע לפני שמסיימים, יש פה איזו נקודה פתוחה. כשאנחנו חושבים על דמויות היסטוריות ענקיות, במקרה הזה רשב"י, אפשר לטעות. אם הם היו יכולים להציץ קדימה מאות שנים ולראות איך המסורות סביב השם שלהם התפתחו, האם הם בכלל היו מזהים את המורשת של עצמם? זה גורם לחשוב אילו מנהגים ונורמות שאנחנו פשוט מקבלים היום כמובנים מאליהם, היו נראים למעסידים שלהם כהיפוך מוחלט וטרגי של מה שהם בכלל התכוונו אליו? שווה להמשיך להפוך בשאלה הזו. תודה שהצטרפתם אלינו לחקירה המעמיקה הזו.